מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, מהדורת הבוקר, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
טוב, יש דיווחים על איזושהי התקדמות במגעים בין ישראל לחמאס, שאני לא יודע עד כמה הם רציניים, עם מתווה שעוצר את המלחמה לכמה שבועות, ואני לא יודע לומר יותר מדי פרטים, חוץ מדיווחים שיש בתקשורת, גם בישראל וגם בעולם. אתה מכיר את הסיפור הזה?
כן, זה רק מוכיח לך שמה שאמרו כל הזמן ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט ואחרים, שרק בלחץ צבאי יהיה אפשר לשחרר את החטופים, עד כמה זה נכון. וצריך להסתכל על זה ככה. ב-50 ימים האחרונים, מאז ששוחרר החטופה האחרונה, חמאס אמר, מרגע זה אנחנו לא מוכנים לשחרר ולו חטוף אחד או חטופה אחת, לא משנה אישה או ילד או אדם מבוגר, עד שלא עוצרים לחלוטין את המלחמה וצהל יוצא מרצועת עזה ושלטון חמאס נותר על כנו. מנגד שמענו את הלחץ כאן בישראל להסכים גם לדבר הזה מחלק מסוים, לא יודע אם בציבור אבל בפוליטיקה. שמענו כל מיני אנשים כמו מיקי לוי ויאיר לפיד ואחרים שאמרו להסכים לדבר הזה. נתניהו מנגד ענה שרק לחץ צבאי יביא ויוביל לשחרור החטופים, ולפי הפרסומים הבוקר, מה שמסתמן, כן? אני לא יודע אם העסקה הנוכחית תצא אל הפועל, אבל אתה יודע, כשמדברים על זה וכבר יש רצינות וכבר, אתה יודע,
מתקדמים, מדברים כבר על שלבים, כבר יש סרטוט של שלבים.
זה מוכיח שהגישה הזו של לחץ צבאי, כלומר של מלחמה שהיא זו שתביא לשחרור החטופים, היא נכונה. היא נכונה, כי אחרת חמאס לא היה מדבר איתך בכלל. הוא לא היה...
ואי אפשר להשלוט את עצמנו ששחרור חטופים יהיה בלי עסקה ובלי לשחרר מהצד השני מחבלים.
רגע, אז תכף נדבר על החלק הכואב. קודם כל נדבר על החלק האסטרטגי, כלומר נתניהו ושר הביטחון ואחרים שטענו שלחץ צבאי יביא לשחרור החטופים, לפי מה שמסתמן כרגע ולפי איך שזה נראה, שזה בעצם הסיפור, שהם ככל הנראה צדקו. לצד השני, אתה צריך לזכור שיש כאן כמות לא מבוטלת של אנשים שאומרים שצריך לשחרר את החטופים בכל מחיר, בכל מחיר. אפילו ביקשו לעצור את המלחמה לגמרי ושצהל יצא מרצועת עזה, גם במחיר הזה היו מוכנים. אז לא מדובר בזה, אבל כן מדובר בימים שאם במידה והעסקה הזאת יצא לפועל, יהיה מאוד מאוד קשה להקל את שחרורם של ארכי-טרוריסטים, של מחבלים, של מרצחים, של אנשים שביצעו פיגועים, שרצחו יהודים, המחבלים הקשים ביותר, ששוחררו במסגרת העסקה הזו.
ופה השאלה הגדולה, ופה השאלה הגדולה, כי כל הזמן אומרים לנו, ודי בצדק, אם נעשה עסקה נוספת, כמו שהיה בעסקת שליט, נקבל את סינואר הבא, חזק ומחוזק, ועלולים לחזור לאותו יום נורא.
אין ספק שזה יקרה. אין ספק שזה יקרה. לא יודע אם אותו יום נורא, אבל אין ספק בכלל שזה יקרה. הרי אותם מחבלים,
שהם יחזרו לטרור או שהם ישוחררו?
כן, שהם יחזרו לטרור. אותם מחבלים שמשתחררים מהבית סוהר, מהכלא, אחרי שישבו שם שנים רבות, כן, והיו אמורים להיות שם כל החיים, הם לא הולכים עכשיו לעבוד בהייטק, הם לא הולכים להיות רופאים או מנתחים, כן? הם הולכים חזרה לעסוק בטרור, ואין ספק שזה המחיר, אבל שישראל תצטרך לשלם. ולדעתי, אני אומר שוב, צריך לעשות הכל, הכל, כל זמן, וזה לא להרים דגל לבן ולעצור את המלחמה ולמנוע את האיום מרצועת עזה, כן? צריך לעשות את הכל כדי לשחרר את החטופים, ובלבד שהמלחמה הזאת לא תיעצר לחלוטין. כלומר, שזה לא מה שישאיר את שלטון חמאס.
כלומר, הפסקת אש ולא הפסקת מלחמה.
נכון, נכון.
עצירה?
כן, כי צריך לחשוב אתה יודע, אני כששומע עדויות של חטופים וחטופות שמספרים, אני פשוט מכבה את הרדיו. אני לא מסוגל לשמוע. לא מסוגל לשמוע. הנפש שלי נותנת לשמוע, אבל גם הנפש של כל יהודי בעם ישראל שיודע שיש שם חטופים וחטופות ועל מה שהם עוברים שם, ולכן אני חושב שכן נכון לשחרר אותם בכל מחיר, אבל לא בכל מחיר. כלומר, לא מה שיאיר לפיד רצה.
לא בכל מחיר של השמאל, אלא בכל מחיר של הימין.
אני לא יודע אם זה שמאל, אבל זה, אתה יודע, זה כל אלה שאין להם מה להרוויח מזה שהמלחמה ממשיכה, כי אולי חס וחלילה נתניהו יהיה חזק, ואיך הם אמרו על נתניהו? הם אמרו עליו שהוא מעריך את המלחמה הזו מטובתו האישית. מסתבר הבוקר הזה, אני לא יודע אם העסקה עכשיו תצא לפועל, או עוד שבוע, או עוד שבועיים, או עוד שלושה שבועות, אבל זה הולך לשם. מסתבר שנתניהו וגם שר הביטחון יואב גלן, שהם אמרו מפורש שרק לחץ צבאי יביא לשחרור החטופים, ומסתבר שזה נכון. זאת המציאות, צריך לשים את המראה מול הפרצוף של כל אחד פה. ולומר לאותם אנשים, ליאיר לפיד ולמיקי לוי ולכל החבורה הזו, שרצו להפסיק את המלחמה, בוא נרים דגל לבן בשביל לשחרר את החטופים.
עדיין רוצים, לא רק רצו.
כן, אבל זה היום בא להם בפנים לדעתי, המתווה הזה, לפי מה שמסתמן. זה מקבל הוכחה והכרה, הרי אני אזכיר את זה שוב פעם. חמאס מה אמר בחודשיים האחרונים? אמר חטוף אחד לא ישתחרר, כן? עד שאתם עוצרים את המלחמה לגמרי ויוצאים מרצועת עזה. כלומר, מרימים דגל לבן. וזה לא קורה. אנחנו רואים שזה לא קורה. תמיד אמרו שכשסינואר ישמע את ראשי הטנקים ואת החיילים ואת הפגזים מתחת לאדמה, הוא יתחיל לחשוב פעמיים, וכנראה שאנחנו לא, אתה יודע, לא כל מה שרצינו יקרה, כן? צריך גם להסתכל על המציאות הזו, אבל גם לא דגל לבן.
טוב, ימים יגידו, וההחלטות שצריכים לקבל מקבלי ההחלטות הם קשים מנסו, ממש חיי אדם מונחים על כף היד, מה שנקרא, ושמיתן להם את ההיצע הנכונה לעשות את הדברים הנכונים, ושאף כן. אחד לא ינזק ולא ייפגע
צריך,
מזה.
צריך לחדד גם עוד נקודה בצלב, כן. להסתכל עליה ככה. אתה יודע שכבר שלושה ימים, אין ולו שיגור אחד מרצועת עזה? שיגור אחד. לשום מקום... בכל העוטף כבר שלושה ימים, נדמה לי זה כבר יותר משלושה ימים, זה מעיד על משהו. זה לא שחמאס פתאום מרחם ולא
יורד. השיגור האחרון היה ביום ראשון
בלילה.
בצהריים.
שלושה ימים שאתה ללא שיגור ולא שיגור קטן אחד. וצריך לומר, להזכיר לציבור, התרגלנו אולי, אבל חמאס היה מסוגל לראות גם 200 ו-300 ו-400 רקטות.
ו-2,000 רקטות ביום הראשון, כן.
עזוב את היום הראשון, דבר איתך בצוק כן, איתן, נכון. מה שהיה. הוא עד היום האחרון ירה כמה מאות רקטות בכל יום.
טוב, כי בצוק איתן לא טיפלו ברצועת עזה, כמו שמטפלים היום.
נכון, אבל אני רוצה שנסתכל קצת, אתה יודע, על חצי הקוס המלאה, וכן נדבר על זה, כי זה כן דבר שבו מערכת הביטחון, צהל, החיילים שחרפו נפשם, כן הצליחו לעשות. זה מעבר להריסות הבתים ולהריסות התשתיות של הטרור שם ופירוק החמאס הצבאי. הם פירקו אותו, הוא לא באמת קיים. יש שם לוחמת גרילה עכשיו בכל המקומות, בכל המחוזות. אז נכון, לא הכל מושלם, וראינו את האסון הגדול שקרה לפני יומיים עם ה-21 חיילים. לא הכל מושלם, וזאת מלחמת גרילה, אבל מבחינת יכולות צבאיות, אני חושב שכן בזה, יש בזה ניצחון כלשהו.
כן. שמעת אתמול את נתניהו אגב? כי כל מה שדיברנו עד עכשיו, על הצירה של המלחמה לתקופה או משהו, הוא מדבר על ניצחון מוחלט. שמעת אותו אומר את זה?
כן.
הוא אומר את זה בכמה הזדמנויות. בוא נשמע קטע רגע מהדברים שהוא אמר אתמול בפני, איפה הוא אמר את זה? בפני חיילים אני רואה. בוא נשמע.
זה ניצחון מוחלט. לא פחות מזה. אין תחליף לניצחון. אני שומע באולפנים ופרשנים וכל מיני זה מסבירים, אי אפשר ולא צריך. אפשר, צריך, ואין לנו גם ברירה אחרת. ניצחון מוחלט. המפלצות האלה יובסו עד הסוף. שוק על יריך. אין תחליף לניצחון. זה הציפייה העיקרית שלי, ואני מקווה גם שלכם.
טוב.
הוא צודק.
כן, נכון.
הוא צודק, הוא צודק, ולצערי אני אומר, לפעמים זה נראה שהוא מתמודד מול כולם לבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל הדרך שבה הוא הוביל את זה, אם שוב תהיה עסקה כזו, שמשחררת מחבלים ורוצחים, שזה נורא והיום, זה נורא והיום, אבל עדיין לא מדובר בהפסקת המלחמה, לא מדובר בהפסקת המלחמה, לא מדובר בזה שצהל יצא מהרצועה ויתן לתושבי הדרום לחזור לצפון, לצפון הרצועה, ולא מדובר בדגל לבן כמו שרצו פרשנים מטעם עצמם וכל מיני גנרלים לשעבר שראינו כמה הדעות שלהם שוות וכמה הידע שלהם בצבא הוא גדול, ולא מדובר במה שיאיר לפיד וכל החבורה הזו מיש עתיד ומיקי לוי רצו לעשות. לא מדובר שם, אנחנו לא שם. כן,
נכון. טוב, אנחנו עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
נדב ארבל בחדר החדשות, בוקר טוב.
שלום לכם, בוקר טוב, אלה כותרות השעה 8. גם אנחנו נפתח עם הידיעות על עסקה לשחרור שבועים. ישראל וחמאס הסכימו על כמה עקרונות לשחרור החטופים בתמורה לשחרור מחבלים פלסטינים והפסקת אש זמנית שתארך כחודש ימים, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. עם זאת, עדיין ישנם פערים בין הצדדים בשל הרצון של חמאס להגיע להסכמה על הפסקת הלחימה באופן מוחלט. על פי הדיווח, חמאס דחה הצעה של ישראל לסיים את הלחימה בתמורה לגירוש 6 בכירים של חמאס מרצועת עזה. שר הביטחון יואב גלנט הזהיר אמש מפני הפסקת הלחימה בדרום. בפגישת קבינט המלחמה עם ראשי הרשויות בצפון אמר גלנט כי עצירת המלחמה תקים עלינו את חיזבאללה. צבא ארצות הברית ביצע הלילה 2 תקיפות נוספות בתימן והשמיד 2 טילים נגד ספינות שהמורדים החות'ים עמדו לשגר לכיוון הים האדום. מוקדם יותר הלילה הודיע הפנטגון כי כוחות הצבא האמריקנים תקפו בעיראק 3 מתקנים של מיליציות פרו-איראניות. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ניצח היום בבחירות בפריימריז של המפלגה שנערכו בניו-המפשיר. טראמפ גבר על ניקי היילי עם רוב של 54% ובכך עשה צעד חשוב נוסף עבורו בדרך לניצחון בבחירות על ראשות המפלגה. התחזית גשום עם ירידה נוספת בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו, קובי סגל האורך, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. לא דיברנו מילה על טראמפ שחוזר לאט לאט לקדמת הבמה, אבל אולי בהמשך נרחיב על זה קצת. קובי פינקלר, פרשננו, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. 53-43, תשמע, זה הישג יפה.
יותר 53, 54, לא?
54. מי מתקטן על אחוז אחד?
לא, כי זה חשוב מאוד, זה יותר, זה דו-ספרתי. זה פער דו-ספרתי. טוב, זה על טראמפ וארצות הברית, נדבר על זה בהמשך. ואיך זה גם קשור אלינו, לדעתי הרבה מאוד קשור.
לא באופן ישיר.
קשור, באופן ישיר גם.
משנה מי יהיה הנשיא בארצות הברית, טראמפ או ניקי איילי, כדי שפה יהיו...
לא בצורה עקיפה, באופן מאוד מאוד ישיר.
חשוב, מי יהיה הנשיא בין המועמד הרפובליקני לבין ביידן, אבל לא בתוך המפלגה הרפובליקנית.
לא, נכון.
אבל לא חשוב, בוא נגע את זה.
טוב. חרף כל הדיווחים הללו על הפסקת אש אולי, על עסקה לחילופי שבועים, קובי, גם הלילה תקיפות עצימות מאוד בחאן יונס.
כן, זו כל הכוונה. אני חושב שאם הייתי בראש של קברניטי הצבא, אז הייתי עושה אותו דבר, וגם אתה היית עושה אותו דבר. אגב, שמעתי את הפתיח שלך אתמול, הבוקר הזה, על גבי אתמול, וגם על גבי הבוקר הזה, גם הצבא כולו חושב שצריך, שרק לחץ צבאי. זה לא ההבדל בין נתניהו לבין מישהו אחר. אני חושב שחוץ מאשר הצד של המשפחות, שאני מבין אותם, הם צודקות מבחינת הלחץ שלהם, הם מבחינתם צריכות לעשות הכל, אבל מבחינת המדינה, אין מישהו שאני מדבר איתו ברמות ההגיוניות, לא רק בצד הצבאי, גם במוסד, בשבק, בצבא ובדרגים המדיניים, שלא מבין את העובדה שצריך לעשות לחץ צבאי, וברגע שהם בצבא מקבלים מידעים, מקבלים מידע ומקבלים אותות על כך שהולכת ומתרקמת עסקה, הם מבינים שהם צריכים לעשות את הפעולה שלהם, ואני יכול לגלות לכם בשקט בשקט שגם הם מקבלים הוראות מלמעלה, תעשו כמה שיותר אתם יכולים להספיק עכשיו, ולכן גם הפעולה העצימה הזאת שהחלה שלשום באזור מחנה הפליטים המערבי של חאן יונס, אותו מתחם של בתי החולים, אותם מתחמים של ביתם של סינואר וחבר מרב, ולכן אתה צודק בהחלט, זאת פעולה שתימשך ונמשכת, והיא נמשכה למעשה לאורך כל היממה של אתמול, והלילה הזה זה פשוט תחנה של חיל האוויר שמכין את הקרקע לקראת פשיטה נוספת של הכוחות. תשמעו, יום אתמול, במשך 8 שעות, יום אתמול, כאשר הרמטכ"ל נמצא 3 קילומטר מצפון לאזור הזה, באזור של האסון של שלשום, 8 שעות, 100 מחבלים מחוסלים, למעלה מ-15 מחבלים שנעצרו. עכשיו, כביכול יגיד לעצמו, שומע הבוקר הזה, 15 מחבלים, נו, זה מה שעצרת, אותם 15 מחבלים, זה מחבלי נוחבה, מחבלים שנותנים מידעים מאוד משמעותיים לגבי המיקומים, לגבי המנהרות, לגבי הפעולה, לגבי התחושות.
שהיכולת של הצבא לעצור אותם, ולא שאותם מחבלים יהרגו, היא קשה מאוד, כי אותם מחבלים באים, נכון. באים בשביל למות. צריך לומר את זה.
ממש ככה אתה צודק, ולכן, ונכון, ותופסים את המחבלים הלא פשוטים, ואותם חוקרים בשטח, אותם לוחמים וחיילים ומיומנים של 504, והישר המידע הזה עובר לתוך היחידות בשטח, בודקים אותו, מצליבים אותו, לא לישר לוקחים אותו כדי לא להפיל את החיילים, חלילה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל את המידעים, ולכן העצימות נמשכת, היא נמשכת גם בגזרת רפיח, נכון ששם זה בעיקר באוויר, בגלל 1,400,000 פלסטינאים שנמצאים שם, אבל זה בהחלט ראייה כללית כוללת, שגם כללית וגם כוללת, שמסתכלת על כך שככל שנגביר את הלחץ הצבאי, ואתה רואה את זה גם בחמאס, בתחילת השבוע הוא מדבר ככה, לאט לאט, לא מוכן, לאט לאט הוא מתחיל לשחרר את הרסן שלו, אבל הצבא יעבוד בתקופה הקרובה בעצימות גבוהה מאוד, אני מקווה שכמה ימים ייתנו לו עוד ויש אותם עוד לעבוד ולהשיג את ההישגים שלו בח'אן יונס, ומאז מהנקודה הזאת אנחנו כבר לא נסתכל על תאריכים, חבר'ה, אנחנו נסתכל על מרחבים גדולים, וזה יהיה לאורך 2, 3, 4. תשמעו, רק כדי לסבר את אוזנם שמאזיננו הבוקר הזה, 2002 חומת מגן, פסח אז עם האירוע הקשה של מלון פארק, יושים אז לחומת מגן, גם אז מאות אלפי לוחמים של מילואים, של סדיר, הפיגוע הראשון שיוצא מתחומי יהודה ושומרון, אחרי 4 שנים. בפסח, 2006, לא אתרגם את זה בראש שלי, יהודה אפריל 2006, כלומר 4 שנים. זאת תהיה תמונת המצב, אנחנו נחיה כאן שכל לוחם מילואים, בגיל מילואים, יהיה 40 יום בשנה במילואים, והמשק יתחיל, ימשיך לעבוד, בתי הספר ימשיכו לעמוד, והישיבות ימשיכו ללמוד תורה, וטוב שכך, וכולם יעשו את הפעולות שלהם.
תגיד,
לזה צריך להתכונן.
תגיד, היישובים שסמוכי גדר יוכלו לחזור מתי, לדעתך, קובי?
תשובה, שאלה יפה, ואני אענה לכם בשתי נקודות, בשני מישורים. האזור של הדרום, היה מדובר על 4 בפברואר, אבל לחץ מאוד כבד של ראשי היישובים שמה, לחץ גם פוליטי, גם מדיני, לא עם הצבא, הצבא לא רואה את זה עין בעין, אבל אחרי האסון של שלשום, אחרי ששני המחבלים הצליחו לצערנו הגדול והכואב להרוג 21 לוחמים, אמרו התושבים וראשי התושבים לממשלה ולכל מי ששומע להם, אי אפשר לחזור ככה, לכן התאריך החדש הוא הראשון ביולי, גם דיברתי איתכם על זה שלשום עוד לפני האירוע בכלל,
הרבה זמן.
כי תושבי... נכון, גם תושבי נתיב העשרה קיבלו עכשיו את הדירות החלופיות שלהם במקומות נוספים, קיבוץ בערי, קיבוץ נחל עוז וניר עוז, כולם, כל אחד באחד במקום שלו, יהיה ראשון ביולי. באשר לצפון, אני רוצה להעביר לכם דעה אחרת, אומר לי אתמול אחד האלופים הבכירים בצהל, שעשה הרבה מאוד תפקידים שם, בוא תקשיב, צבא הוא כמובן דבר מנעד של שלם של מחשבות ודעות, כמו... בכל דבר ודבר.
כן.
המחשבה שלי, אחרי שהוא שומע את מונדו 3.5 מיליארד שמאשר נתניהו ומאשר את הממשלה, אומר להפך, צריכים להחזיר עכשיו את התושבים, יש שם שתי אוגדות, יש שם חטיבות שלמות שם, וקל מאוד עכשיו, נסראללה עכשיו מחכך ידיו והנאה, אני אראה פעם אחת ב4 ימים, והמשק הישראלי ישלם כל הזמן, התושבים
ישלו לא מבטאים לנו. אבל אנשים רועדים מפחד, רועדים מפחד נכון. לחזור ליישובים סמוכי גדר, יש חיזבאללה על הגדר, למרות שמספרים לנו שהם התרחקו, יש.
ובוא, אתמול גם בפעם השנייה, בפעם השנייה...
גם לפני 4 חודשים, גם היו חיזבאללה על הגדר.
לא, אבל קובי, צריך כן לומר שאתמול בפעם השנייה חמאס כן מצליח, לא חמאס, חיזבאללה, כן מצליח לשגר ירי לאחד מהבסיסים החשובים שם בצפון.
ומה קרה? אז זה גרם קצת נזק לתחזוקה, יש לצהל גיבויים, לא רוצה לספר לכם עכשיו בשידור ולא לספר לכם לרועם, אבל מבחינת הצנזורה, מבחינת גם היושרה, לצהל יש גיבויים לכל דבר. גם מבסיס המתכל בתל אביב ייפגע מרקטות ומטילים ארוכי טווח של החיזבאללה, וזה יהיה ביום הראשון של מלחמה, כשתהיה חלילה וחלילה וחלילה. לצהל יש גיבויים לכל דבר, לכל מערכת יש גיבויים. גם ברדיו יש כאן גיבויים, גם שאנחנו וכולכם יודעים את זה, אתם נעלים ברדיו.
בהחלט. טוב, נסתפק בזה, קובי, שיהיה בשורות טובות.
תודה, קובי פינקלר. תודה.
דוד, חזק ואמץ, אל תדאג. יהיה בסדר.
דוד, תמיד חזק.
תודה רבה.
תודה.
עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי. שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום.
בוקר טוב. טוב, אנחנו יממה ויותר קצת אחרי האסון הכבד ברצועה. ואתם שיושבים בקבינט וקבלים את ההחלטות באמת של חיים ומוות, גם בקבינט המורחב, אבל בעיקר אלה שיושבים בקבינט המצומצם, אתה לא שם. בסוף, 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 זה משפיע על קבלת ההחלטות, אירועים כאלה?
קודם כל באמת נפתח בתנחומים למשפחות, סיבות בנהם, הכאב הוא גדול. אין זה משפיע? תראה, זה כולנו קודם כל ישראלים פטריוטים, אנחנו גם מכירים אנשים, אני מכיר מישהו שמבין ההרוגים, אז הכל נוגע. אבל משתדלים את ההחלטות בסוף, לא לקבל רק מתוך הכאב, אלא מתוך איזושהי הבנה יותר נקייה מה נכון לישראל, הרי יצאנו למלחמה הזו, הבנו מצוין שיהיה לה מחירים. וכל תמיצה קרקעית יש לה מחירים. זה לא החלטה קלה, אבל בעיניי החלטה הכרחית, צודקת, ואני לא מזהה סימני שאלה אצלנו לגבי הצורך להמשיך להילחם בעוצמה, כי המטרה לא השתנתה. בצד החזרת החטופים יש גם למוטט את החמאס, וזו אחריות עליונה שלנו, וצריך להתמיד בזה.
אז זהו, אז למשפט האחרון שלך אני רוצה להתייחס ברשותך, השר טרופר. לפי הפרסומים השונים, מתקדמת עסקה מסוימת, וצריך להזכיר, 50 יום חמאס אומר, עד שאתם לא יוצאים מרצועת עזה ומפסיקים את המלחמה לחלוטין, אנחנו לא נשחרר ולו חטוף אחד. ומסתבר שהגישה הזו שרק לחץ צבאי יביא לשחרור חטופים נוספים, הגישה הזו כנראה נכונה.
תראה, קודם כל אני גם לא אכנס לפרטים של הדיבורים בין מקווה כמובן, אבל יש דיבורים שאני מקווה שיפשילו למקווה. אני חושב שאני לא בתחרות מה מבין המטרות חשובה יותר. האם מיטוט החמאס או השבת החטופים. כל שאנחנו אומרים שהשבת החטופים יש לה דחיפות יותר גדולה, מכיוון שמיטוט החמאס ממילא ייקח הרבה זמן. השבת החטופים אין להם את הזמן הזה, ולא בטוח שמוכל להחזיר אותם חיים בהמשך. ולכן, אם יש אפשרות לייצר מתווה, או למצות מתווה, נכון לעשות אותו שמחזיר את החטופים. אבל אני אומר בכנות, ואני אומר גם למשפחות החטופים, יש מחיר אחד שלא נוכל לשלם, והוא סיום המלחמה. אם מדובר בהפוגה ובהפסקה, הרי עשינו את זה בעבר, כדי להחזיר הבית אותם, בוודאי שצריך לעשות את זה, וגם אחר
גם לחודשיים, גם לשלושה חודשים. כלומר, אין בעיה אם להפסיק את המלחמה לשלושה חודשים, לחודש, לחודשיים, אבל לא עצירה לגמרי.
אני לא נכנס לזמנים, מכיוון שכל דבר שאני אגיד, יש לו משמעות, הרי אני לא פרשן, אני יושב
כן, בחדר קבלת
החלטות, וכל דבר בצד השני שומעים. אני אומר, להפסיק את המלחמה כדי כלומר, הצעירה של המלחמה, על מנת להשיב חטופים, זה מחיר שנכון לשלם. לא נוכל לסיים את המלחמה כשיש עדיין שלטון חמאס מעבר לגדר. זה לא אפשרי גם ברמה שלעוטף אף אחד לא יחזור לגור, וגם במה שזה מקרים לכל הסביבה, שזה אומר שחולשה, וזה אומר רפיון. לא נוכל לאפשר את זה.
כלומר, הצעירה טקטית, לא הפסקה מוחלטת.
אם זה משיב חטופים, אז כן.
תגיד, יש לכם מידע על החטופים עצמם? כלומר, מתוך אותם 136 חטופים, מי חי, מי חליל המת?
יש הרבה מידע, חלק ממנו אגב פורסם, שיש ודאות לגבי מוות, אז אנחנו כמובן מעדכנים את המשפחות, שיש אותות חיים, גם את זה אנחנו מעדכנים, אבל זה כמובן מידע סופר רגיש ולא נכון להיכנס אליו, לא כל ה-136 חיים, זה ברור, זה מידע שכבר יצא החוצה, אני כמובן לא רוצה להיכנס לפרטים מעבר לזה.
אבל משתפים את המשפחות? כלומר, ברמה הפרטנית, לגבי כל מידע שידוע?
כן, מה שיודעים אומרים, עכשיו הרבה פעמים או לא יודעים, או שזה מידע שהוא לא ודאי, אז גם אותו מסבירים למשפחה, מה יודעים, מפייגים את זה, גם צריך לדעת ש... מידע שהיה נכון אתמול, לא בטוח שהוא נכון היום. ולכן, לכן אגב, משם באה דחיפות לנסות, למצוא סיכוי להחזיר אותם הביתה. יש חטופים שאנחנו לא יודעים מה מצבם. יש חטופים שאנחנו יודעים שהם פגועים ופצועים, או מהשבעה באוקטובר, או במעלה הזמן. ולכן, יש לנו אחריות, לא שמרנו עליהם בשבעה באוקטובר. כמדינה, אני לא נכנס ברמה האישית, אני לא הייתי בממשלה, אבל כמדינה לא שמרנו עליהם. עכשיו המדינה צריכה לעשות מה שביכולתה, כדי להשיב אותם הביתה.
אתה יודע, שר טרופר, אחד הדברים שהציקו לנו דווקא בשבועות האחרונים, זה כמו ההתפוררות של האחדות הזו. אתמול, אחרי האסון הכבד שקרה שלשום, ראינו הצהרה משותפת של ראש הממשלה נתניהו והשר בני גנץ, השר גלנט, שאני חייב לומר לך שבאיזשהו מקום זה הדבר שמחזק בסוף את העם, ובוודאי גם את הלוחמים בשטח. לא הפריע לך העובדה שבשבועות האחרונים האחדות הזו נפרמה?
אני באמת חושב שהערך הוא גדול בהצהרה, ואני חושב שכשיש סיבה לתת הצהרה משותפת, טוב לעשות אותה. באופן כללי, אני חושב שצריך למעט בדיבורים ולהרבות במעשים, ובעיקר במעשים של אחדות. אני בטח נמצא במקום הזה, אני חושב שרוב מוחלט של העם, הלוחמים בוודאי, כל מפגש עם הלוחמים מלמד אותנו מהי רוח גדולה של אחדות. אבל גם רוב העם נמצא במקום, פתחו מריבות, פתחו מאיתנו מריבות, התמקדו במשימה העיקרית.
צריך לומר על הלוחמים שמנותקי תקשורת, אין להם מושג כמעט מה קורה פה, וטוב שכך, וזה לא מחלחל לשם, גם כשיש פה ויכוחים פוליטיים בזמן מלחמה, וחבל, טוב שזה לא מחלחל לשם.
לגמרי, הם חוזרים משם, והם מרגישים שהם הגיעו, הם עברו למדינה אחרת, כלומר, החוויה שם בתוך עזה היא חוויה של שותפות גורל, של אחדות, של זכרה, אנשים שמוכנים למות אחד בשביל השני, וזה אולי אנשים שכמה חודשים אחורה הפגינו ברחובות זה מול זה. הבהירות הערכית הזו היא בהירות ערכית שנחוצה לכולנו. לא כי אין מחלוקות, אבל עכשיו מלחמה על הבית. נחזור להיאבק, ואגב שאני מאוד מקווה שגם כשנחזור לעסוק במחלוקות הישנות שמלוות אותנו, נעסוק בהן בצורה אחרת. הרבה פחות צינה, הרבה פחות רעל, צריך איתם לכולנו.
כן, זה מה שחשוב מאוד, שמותר להתווכח, מותר להביע דעות ועמדות שונות, אנחנו בני אדם, אבל בצורה מכובדת ומכבדת, ולא להגיע לאן שהגענו, ולא ניכנס עכשיו להאשמות מי השמה ומי התחיל, כי זה לא הזמן, וזה גם לא רלוונטי. אבל נגענו ככה בקטנה בפוליטיקה, אני כן אשאל אותך שאלה בהקשר הזה של פוליטיקה, לצד כל הדיבורים של מפלגות האופוזיציה, נקרא להם, על לעצור את המלחמה עכשיו, להחזיר את החטופים, יש גם דעה נוספת שלא קשורה לזה, קשורה לפוליטיקה, ובחירות עכשיו, קמפיין חדש שהתחיל בשבועות האחרונים. מה דעתך בהקשר לבחירות? אני מניח שתאמר שבזמן מלחמה ודאי לא, אבל מיד אחרי?
תראה, אני חושב שעכשיו זה בוודאי לא הזמן הנכון. עכשיו, ודיברנו על זה, מה שהלוחמים בחזית קרים, זה שהם מסתכלים אחורה, לראות עם מאוחד והנהגה מאוחדת. זה יהיה קשה לנצח. יגיע הזמן שנכון יהיה ללכת לבחירות, אני לא יודע להצביע על הרגע המדויק ללכת לבחירות, אבל אני חושב שאחרי אירוע כל כך קשה, במשבר אמון כל כך גדול, נכון ללכת לבחירות, ושהעם יבחר את ההנהגה שלו וייתן אמון מחדש, זה כולל אגב את כולם, כולנו צריכים לעמוד למבחן האמון של העם, לא בזמן מלחמה בעצימות כזו כמו שמתרחשת עכשיו, במעלה הדרך כשיגיע הרגע הנכון, בעיניי דווקא כדי למנוע קרע,
יכול להלך לבחירות
ולשאול את העם.
עכשיו, התוצאות, שנייה, אני רוצה לשים על זה, דוד, עוד שאלה משלימה, המלחמה הזאת תיגמר מתישהו, אבל ההשפעות שלה, או יותר נכון, גם לא האפקט, אלא הדברים שיצטרכו כאן לתקן במדינה, בכל המישורים, ייקח הרבה זמן, ייקח כמה שנים טובות, בהיבטים הביטחוניים, חברתיים, כלכליים ועוד, והיה והימין ינצח, אתם גם שם, בקואליציה מאוחדת, או שכל עוד זה לא מלחמה, אז לא?
קודם כל מסע התיקון הוא מסע ארוך כמובן, אני לא יודע להתייחס למשהו היפותטי, כלומר, קודם כל אם זאת תהיה הכרעת העם, זאת תהיה הכרעת העם, מה אנחנו נעשה, שאלה שאין לי כלים לענות לה עכשיו, באמת, לא כן מתכוונת, אני לא יודע, לא יודע מה היא, לא יודע שיש בחירות עכשיו, וכשיהיו אני לא יודע מה יהיו תוצאות.
אתה אומר שכשנגיע לנער נחצה אותו. עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך, כי אני לא יכול לסיים ראיון כזה איתך, בלי להתייחס לצפון. איך לדעתך צריך, אם בכלל, לסיים את המערכה גם מול חיזבאללה?
כן, יש לנו אתגר אסטרטגי עמוק בצפון. אנחנו מקווים ש... שהוא ייפטר בצורה מדינית, בעיקר ארצות הברית וצרפת, שאפילו לחץ מספיק אפקטיבי, ושימנע את חזרת חיזבאללה לגדר, ירחיק אותם במידה שלא מסכנת אותנו, ותפסיק את האש. אני לא יודע אם הסיכוי לכך הוא גבוה, אני חושב שנכון למצות את זה. אם לא נצליח להחזיר את השקט ואת התושבים לצפון, בדרך המדינית, כל האופציות צריכות להיות על השולחן, האחריות לא השתנתה, האחריות שלנו, לביטחון תושבי הצפון כמו לתושבי הדרום, עומדת בינו.
כן, אבל בוא נדבר על זה קצת יותר. הרי אם תהיה עסקה, או בעצם המלחמה תיפסק, או תיעצר ברצועת עזה, חיזבאללה יפסיק לראות, אבל זה לא פותר את הבעיה. כלומר, הוא קיים כאיום ממשי על תושבי הצפון.
אותו איום שהיה מהצד של עזה עד לשמחת תורה.
נכון, לכן צריך לוודא, עם
ערבויות
מתאימות, שהאיום מוסר, ויתכן מאוד שאתה יודע, זה צריך להגיע לסיכום על המרחק, ואם יש חריגה מאותם סיכומים,
וזה אפשרי במהלך מדיני ולא צבאי?
כן, אני חושב שיש לנו אחריות למצות את האפשרות המדינית. אני לא יודע להגיד מה הסיכויים שלה. אני רק חושב שלפני שנכנסים למלחמה בחזית נוספת, שהיא חזית הרבה יותר מורכבת מהחזית הדרומית, עם כל המסירים של החזית הדרומית, יש לנו אחריות למצות כל סיכוי. אני לא יודע להגיד שהסיכוי גבוה, אני רק יודע שלפני שנכנסים למלחמה חייבים למצות כל דרך אחרת.
טוב, נקווה באמת שגם יקבלו את ההחלטות הנכונות למען עם ישראל, גם בצפון, גם בדרום, כל מה שצריך. לב מלכים ושרים ביד השם, בסוף הבורא עולם מנהל פה את הכל, ושתדעו לקבל את ההחלטות הנכונות. השר חילי טרופר,
לא מקנים בכם ובשיקולים שלכם בתקופה הזו, אין ספק בכלל.
תודה, אבל משתדלים, אני חושב שהם קמים בבוקר ושואלים מה טוב למדינת ישראל, וכל היתר זה, צידה, אני אומר את זה לכולנו, לא למישהו ספציפי. ממילא, יש סיכוי לקבל את ההחלטות יותר נכונות, או בעיקר, לגרום לאמון. סוף, בדמוקרטיה, הדבר הכי חשוב זה אמון. ואני מקווה שאנחנו נצליח לבנות אמון מול העם הזה, שההחלטות שמתקבלות, גם אם קשות ומורכבות, נעשו בידיים נקיות בלב נקי.
בעזרת השם, השר חילי טרופר, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. כן, באמת... לא קל להחלטות שהם צריכים לקבל יום יום, שעה שעה, אין אנשים מוסף.
אותי אבל עדיין מטריד הסיפור הזה של, של הצפון, של חיזבאללה.
לא רק אותך, עוד עשרות אלפי אנשים שגרים שם ונמלטו.
לא, גם מטריד אותי כי אתה יודע, לא מדברים על, אתה יודע, על הנקודה החשובה. הרי חיזבאללה מה אומר כל הזמן? תפסיקו להילחם בעזה, אנחנו נפסיק את האש מכאן. עכשיו נניח ואתה הולך עכשיו לאיזו הפוגה של חודש, אולי חודשיים, במלחמה, וחיזבאללה יפסיק לראות. ואז מה? ואז לתושבי הצפון, אין להם איום מכיוון צפון? לא, לא מצליח להבין את זה.
ימים יגידו. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם... הנושא שפחות דיברו עליו בימים האחרונים, כי האלה מהאסון היה גדול, אבל מדברים על זה לא מעט. היום שאחרי, ברצועה, מה עושים שם? דיון רציני עדיין לא התקיים, ובוודאי לא החלטות, אבל לא מעט מביאים כל מיני רעיונות. אחד מהם הוא חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, קודם כל, משתתף בצער המשפחות. כשאתה מסתכל על השמות ועל הפנים, זה מזכיר לכולנו שכולנו רקמה אנושית אחת. כמה האחד הזה והיחד הזה חשוב לנו, והצער הוא גדול. ואני חושב שהצבא של, שאתה שומע לחיילים, הצבא של כולם, ואני מצטט את אלקנה ויזל זיכרונו לברכה, שכתב במכתב שלו, שאני קורא אותו כמובן משתומם מהכוח העילאי והגבורה, והוא כותב לכולנו, הניצחון המוחץ חשוב יותר מהכל, אז אנא פשוט, תמשיכו לפעול בכל הכוח, כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. אלו החיילים שלנו ואלו הרצונות שלנו, והתפקיד שלנו כחברי כנסת, כציבור, כעם, לבצע את הצוואה שלנו, זו החובה הערכית שלנו.
כן.
ואני אומר, מהמקום הזה שאנחנו מבינים את החובה של זה, ושאם לא נהיה שם, לא נהיה כאן, אנחנו חייבים לחשוב, אי אפשר להתעלם מהמחשבה מה הולך להיות גם שחרי. חייבים עכשיו לדאוג לזה, כי יש לזה גם השלכות.
כמובן לא שאלתי על היום שאחרי בפוליטיקה, כי זה אף אחד לא יודע.
לא, 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 לא.
היום שאחרי ברצועה.
ברצועה, ברצועה, לא איזה...
אז מה יהיה שם? מה אתה חושב שצריך לעשות?
התפיסה שלנו, וארבעה חברי כנסת מהליכוד, עם השר שיקלי, עם ביסמוט ודני לוז ביחד, ישבנו וטיפשנו, אחרי שישבנו עם מומחים בתחום. שזה אומר, קודם כל, לקחת לתפוס פרימטר לאורך כל הרצועה. הפרימטר ששם נהרגו עכשיו החיילים שנפלו, לעשות חיסוף לאורך כל הרצועה, בכל הרצועה. זה דבר אחד. דבר שני,
כן, אבל רגע, רגע, חבר כנסת סעדה, בוא נשאר בדבר האחד הזה, שזה חיסוף של כל מה שצמוד שם ליישובים ולגדר. יכול להיות, אבל שבלי לכתוב תוכנית ליום שאחרי, זה מה שקורה בשטח. הרי איך החיילים נהרגו ממה שאנחנו מבינים, האסון הכבד הזה? כי זאת הייתה המשימה שלהם שם.
זה החלק הפשוט. קודם כל צהל מבצע את זה, אבל זה החלק הפשוט. צהל מבצע את זה, צריך לראות שזה קורה לאורך כל הרצועה, אבל זה החלק הפשוט. החלק היותר מורכב זה לוותר את הרצועה ולהיכנס לרפיח. צהל היום תוקף, ברוך השם, בחניונס. אבל חייבים לתאר את רפיח. צריך להבין שהמעבר של כל אמצעי הלחימה שאנחנו רואים, שפגעו שלשום בחיילים, כל ה-RPG, כל הקורנטים, כל הטילים, הכל מגיע דרך רפיח. אם לא נהיה שם, אז באמת המלחמה היא לשווא. כי מה שיקרה, ברגע שתהיה בחלק מהמקומות...
כן, אבל בוא ננסה לפרוט את זה לפרוטות. זה שנהיה שם או לא נהיה שם, זה גם הצהרות של ראש הממשלה כל הזמן, נהיה שם. איך?
אז אני לא, אז אני מגדיר. אז אומר קודם כל כיבוש רפיח. איך כפשוטו, כמו שכבשנו צפון הרצועה, כבשנו את חניונס, צריך לסבוש את רפיח. דבר שני, צריך לוותר את הרצועה. זה אומר שמרפיח לחניונס אי אפשר לעבור. יש מעבר, שצהל שולט במעברים הללו. דבר שלישי, לא מאפשרים, וזה חשוב, וצהל עד היום עושה את זה, אבל אין החלטה, לא מאפשרים חזרה מדרום הרצועה לצפון הרצועה. משאירים את צפון הרצועה כפי שהוא כרגע. עד שנתאר את כל השטח, עד שתושבי בערי והעוטף יחזרו, כל אזור צפון הרצועה ישאר יהיה חורבות.
אבל זה מה שקורה בשטח, זה שוב חוזר לאותה הנקודה של הדבר האחד שדיברת עליו. זה מה שקורה כרגע בשטח, חבר כנסת סעדה.
לא, יש לחצים, אני יודע מה שאני אומר, יש לחצים מאוד גדולים מצד מדינות רבות לאפשר חזרה מצפון הרצועה, מדרום הרצועה לצפונה. דבר נוסף, כל הציוד ההומניטרי. מי שמחלק היום את המזון, את המים והתרופות הוא הריבון. מי שמחלק היום זה אונר"א והחמאס. מבחינת האזרחים הוא הריבון, כי הוא מחלק להם את המזון. זה חייבים לשנות. צהל שמכניס לפועל את כל ההספקה ההומניטרית, צריך לדאוג שמי מטעמו יחלק את זה. כי צריך לזכור, מי שמחלק הוא הריבון, והיום בצפון הרצועה, שעכשיו דיברנו עליה, מי מחלק היום את כל הציוד ההומניטרי? החמאס. עכשיו זה לא רק שהוא מחלק, הוא גם לוקח לעצמו, ומבחינת האזרחים הוא הופך לריבון. לכן אנחנו הגדרנו במפה שלנו, שטחים הומניטריים, ששם מקבלים את הציוד ההומניטרי, ומי שמחלק אותו, זה צהל או מי מטעמו, כי אחרת החמאס הוא הריבון בשטח.
אוקיי, אז סליחה, זה מה שיהיה בתוך הרצועה לשיטתך, לדעתך, מה יהיה יותר דרומה, ציר פילדלפי?
ציר פילדלפי, אחרי שאנחנו כובשים את רפיח ומתארים, אז יש את הגבול שקיים היום בינינו לבין מצרים, שהוא ציר פתוח למעשה, למעבר שרועות לתארי, ואפשר להבריח
כן, אבל מה שקורה מתחת לאדמה, כולנו יודעים.
אז לכן, ולכן מה שאני אומר, אנחנו נייתר ציר חילופי, שזה רק שליטה שלנו, שאין לנו, אין לנו צורך ברצון טוב של המצרים, שיהיה ציר בין רפיח לחאן יונס. בציר הזה יהיה לו מכשול מעל הקרקע ומתחת לקרקע, כדי שלא, שגם אם מישהו יבריח לרפיח...
אז תקבל את רפיח מלאה טרור.
לא, אנחנו נהיה ברפיח. אני מסכים איתך שאני הכי נכון היה לעמוד על ציר פילדלפי. הכי נכון היה לחזור למקום שאני הייתי כחייל.
אז למה לא?
30 שנה. אני חושב שזה הדרך הנכונה. אני מודע למורכבות מול מצרים. אני חושב שהשלום מצרים הוא חשוב לנו כרגע, ולא נכון כרגע לחמם את כל הגזרות במקביל.
כלומר, אתה בעצם אומר, ישראל צריכה לוותר על ציר פילדלפי. מה פירוש לוותר? היא לא שם כרגע, אבל לוותר על הרעיון שציר פילדלפי יהיה בשליטה ביטחונית ישראלית, וזה בגלל המצרים.
לא. בוא נדע, אני אומר ככה, קודם כל, לפני שמבטרים, אל תמהר לבטר, קודם כל צריך לכבוש את רפיח. זה אומר שבכל מקום ברפיח אנחנו נמצאים, אז זה כבר משנה את המציאות, זה לא מה שקורה היום. אני שהייתי נכנס לרפיח כחייל בדיוק לפני 30 שנה, הכנסנו שלושה אנשים. היום במקרה הטוב הכנסו שלוש אוגדות, זה ההבדל. כי אז היינו שם בכל מקום. ולכן, מבחינת מאזן האימה היה לטובתנו. הייתה צריבה תודעתית של הציבור, של כל מי שהיה שם חמאס ופתח ביחס אליהם. לכן אני אומר, בואו נחזיר למה שהיה בעבר. אנחנו נהיה ברפיח. לגבי המעבר עצמו, שאני מבין את המורכבות שלו, בואו נייצר עוד מעבר בין רפיח לחאן יונס.
מרוב מעברים, זה... חבר הכנסת סעדה, אני רוצה לשאול אותך בשורה התחתונה.
מי נהל את החיים? ככל שיהיו מעברים שם, ככל שיהיו מעברים שם, יהיה לך שקט פה.
אין ספק.
גם יהודה ושומרון.
אין ספק, אבל רגע, לפני יהודה ושומרון. אז מי נהל את החיים האזרחיים שלהם, של העזתים?
את החיים האזרחיים, ראשי רשויות, מוכתר של חאן יונס, מוכתר של רפיח, מוכתר של... כל מקום והמוכתר שלו.
קנטונים שקשורים אחד לשני?
אבל רגע, כל המוכתרים האלו קשורים לחמאס בסוף.
ברור שכולם הומים מהמשפחות שלהם היה בקשר. מי שיהיה נאמן למדינת, מה זה נאמן? זה לא נאמנות מוחלטת. אני מבין מול מי יש לנו עסק. כל מה שאני מאפשר להם זה לטפל במים, בביוף, ובדברים הללו. לא בביטחון, הם לא ישות. מה שהם היו עכשיו, הם היו ישות, גם צבאית וגם אזרחית. אין פה ישות, יש רשות מקומית. הראש המוכתר הזה, אם משפחתו לא היו טובים, הוא התחלף במישהו אחר. זה לא האידיאל, אבל זאת המציאות. אני מעדיף שלא האידיאל יהיה בעזה, מאשר שיהיה במדינת ישראל.
וכל השלטון הזה המקומי, תחת איזה שלטון מרכזי? פלסטיני, בינלאומי, ישראלי, צבאי ישראלי?
אין שלטון מקומי, אין אוטונומיות מקומיות, אין שלטון מרכזי. אין שלטון מרכזי. למדנו שהם לא רואים לשלטון מרכזי. ברגע שהיה להם שלטון מרכזי, שאנחנו אפשרנו, הם ניצלו את זה כדי לפגוע במדינת ישראל, ולא נחזור לאותה טעות. ולכן היתרון בתוכנית שלנו...
ללא מושל צבאי ישראלי, ללא שום מעורבות, שום דבר.
שום מעורבות. עכשיו, ברור שהם יחיו בתנאים לא אידיאליים, אבל הם יביאו את זה על עצמם. אנחנו צריכים לדאוג לאזרחי מדינת ישראל. אני לא מוכן לדאוג לזכי עזה, את המינימום, את הציוד המאניטרי.
כל מה שאמרת, נשמע לך גם תיאורטי, יכול להתבצע בצורה הזו?
חד ערכית, אין שום סיבה. אם מדינת ישראל תהיה חזקה, ותעמוד בלחצים, ואין סיבה שלא נעמוד בלחצים, אני מזכיר לכולם של 30 לנובמבר יש בחירות בארצות הברית גם, זה מה שאמור להיות. כל נסיגה, אם תראו, כמו שיש תמונת הניצחון, וזו תמונת הניצחון, יש תמונת הכישלון. אם תראו תושבי הצפון הרצועה, חוזרים לצפון הרצועה, מדרום לצפון, זה תמונת כישלון. אם לא נהיה ברפיח, אם לא נהיה פיזית ברפיח, זה תמונת כישלון, כי הטילים יראו אותם עלינו מרפיח, מה זה משנה?
כן.
ולכן אני אומר, תבדקו אותנו. יש תמונת ניצחון, יש תמונת כישלון, ויש דברי רעב.
טוב, שאלה...
אני מדבר על מעשי, מה צריך
לעשות? רגע, לפני השאלה
שלך, בצלאל. בטח אתה רוצה לשאול את מה שאני רוצה לשאול.
אני לא יודע, אבל חבר הכנסת סעדה, מה אתה חושב על כניסת עובדים מיהודה ושומרון לתחום ישראל?
אני חושב שקנינו שקט בעבר מעזה, והשקט המדומיין הזה יפוצץ לנו בפנים. ואנחנו חייבים להפיק לקחים. אם אז היה 21 אלף פועלים שאספו מידע עלינו ופגעו בנו, שבו בנפשכם מה יקרה שיש בארץ אמורים להיות מה שהיה עד לפני הטבח, 150 אלף פועלים. הם לא צריכים לעבור מכשול, הם לא צריכים טרקטור, הם בתוככנו, הם בבתים שלנו. עכשיו, הם אומרים לנו...
בקיצור, בוא, התשובה שלך היא שלילית, אסור.
זה אסור בתכלית האיסור. איפה הבעיה שלי ביחס לממשלה? שלא מקבלים החלטה בעניין הזה. והעלות שלי קבלת החלטה לחודש, 3.1 מיליארד. מדינת ישראל כל חודש שלא מחליטה, זה 3.1 מיליארד. מדברים איתנו על סבים...
למה זה עולה 3.1 מיליארד?
כי זה אובדן הכנסה למשק. שוק הנדלן, כל הנדלן לא עובד, כל התעשייה לא עובדת, כל הפיתוח לא עובד. אתמול היינו בוועדה לעובדים זרים בעניין הזה. ואמרו לנו האוצר, 2% מהתוצר של המשק לא יהיה השנה. וזו ירידה דרמטית. כל המגזרים הללו לא פעילים כרגע. עכשיו, והסיבה העיקרית, לא שאין פועלים, אפשר להביא בנקל מחול פועלים, אלא פשוט כולם מחכים להחלטה של הממשלה, וכל עוד הממשלה לא מחליטה, אז הקבלנים לא מביאים. לא מייבים פועלים, ומה שקורה, מדינת ישראל מפסידה כפשוטו 3.1 מיליארד, ואם אתם לוקחים את כל התקופה מתחילת המלחמה, זה למעלה מ-10 מיליארד.
טוב, נסתפק בזה, חבר הכנסת משה סעדה, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
ובעזרת השם יהיו בשורות טובות, ואנחנו בעזרת השם מנצחים.
בעזרת השם, תודה שדיברת איתנו.
תודה, חבר הכנסת סעדה.
טוב, בואו נצא לעוד הפסקה, כי אני רוצה אחרי זה שעוד נעסוק קצת בעניינים הצבאיים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:48, עכשיו על ישיבת הקבינט אתמול, ישיבה של הקבינט המורחב נדמה לי, נכון? מוטי אלפרין כתבנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, ומדובר בקבינט המלחמה עם מספר שרים נוספים, כן.
יש דבר כזה, יש חיה כזו, קבינט מלחמה עם עוד שרים.
משקיפים.
הם מזמינים את השרים הרלוונטיים לדיון שמדובר.
זה משקיפים, לא?
כן, יש שם כמה משקיפים, יש שם כמה. הקבינט הוא מצומצם ויש שם עוד כמה משקיפים, דרי ועוד. טוב, מה ציטוטים שיוצאים משם?
כן, אז למעשה קבינט המלחמה מגיע אתמול לצפון כדי לשמוע במיוחד את ראשי הרשויות, יש שם הרבה דרישות, הרבה טענות בגלל הלחימה מול חיזבאללה. בין היתר אומר שם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר שם דבר מעניין. הוא אומר שבוזזים לו את העיר בגלל שחלק גדול מהתושבים התפנו. הוא טוען שהוא משלם מכיס העירייה 500,000 שקל כל חודש להבטחה פרטית, כדי שלא
מי
יהיה...
מי בוזז? מי לא מפחד להגיע לקריית שמונה כדי לבזוז?
כנראה שיש אנשים שפלים שזה מה שיש להם בראש לעשות. ולמעשה שטרן דורש מהמדינה שהיא תשלם לו את ההבטחה הפרטית הזאת, שהוא צריך לשלם מכיס העירייה שגם ככה מרוששת בגלל הלחימה. גם ראש העיר מעלות אומר שם שהמקלטים שלו מוצפים מים, הם לא רואים לשימוש, אז השר יצחק גולדקנופ שנמצא שם אומר, אני ביקרתי במעלות, זה נכון, באמת צריך לעזור לו ולתקן את הממדים. ראש עיריית צפת, העיר הכי גדולה בצפון, למעשה אומר שם, שהתיירות בעיר נפגעה אנושות כמו בקורונה, הוא דורש שיצרפו אותם, יש תוכנית של המדינה לפיצוי היישובים שנפגעו מאפס תיירות, אז הוא רוצה שגם צפת ייכנס לתוכנית הזאת. דבר נוסף שאוחנה אומר שם זה שהוא מאשר, העירייה מאשרת למעשה בנייה של ממדים במסלול ירוק, מי שמכיר זה מסלול מהיר של כ-4 חודשים, אז הוא רוצה שהמדינה מנגד תממן הלוואות ללא ריבית לטווח ארוך, זה כנראה דבר שהם מצליחים להגיע אליו להסכמה עם שר האוצר, זה עדיין בדיונים, אבל זה כנראה גם מה שיקרה. עכשיו צריך להגיד דבר נוסף.
אם אני מבין, מוטי, עד עכשיו כל הציטוטים שהבאת משם, בעצם זאת ישיבה של כספים, תקציבים מפה לשם, זה לא...
כן, זה מה שצריך להגיד, שאם התרגלנו דווקא לקבינט מלחמה עם חילוקי דעות ומחלוקות, אז דווקא אתמול זו הייתה ישיבה מאוד מקצועית, מגיעים כדי לשמוע את
טענות של ראשי הרשות. כי לא עסקו שם בדברים הגדולים, אלא בדברים הקטנים.
למה, זה גם דברים גדולים.
לא, יש את הדברים הגדולים של, תדע, השאלה, לעצור מלחמה או לא לעצור מלחמה. מדברים איתך על החיים עצמם. לא, התכוונתי לומר, מדברים על החיים עצמם יותר מקצועית.
כשאומר לך ראש עיריית מעלות שהמקלטים שלו מוצפים במים, והשר גולדקנופ מאשר את זה, אז זה כן דבר חשוב.
אני לא אמרתי שלא. אבל זה להיכנס למיקרו, להיכנס לפרטי הפרטים האזרחיים. זה לא הקבינט מלחמה שמתעסק בדברים הגדולים. זה התכוונתי, אז השאלות...
גם הנושא הזה עלה, אגב, השר גלנט מסביר שם למה אסור לתת לוח זמנים לחיזבאללה, הוא טוען שזה מה שדווקא יגרום לאויב לתקוף קודם. אגב, מה שרציתי להגיד זה ששר החינוך יואב קיש אומר שם, אני רוצה להודות לגנץ ואיזנקוט, שמבינים את חשיבות וגודל השעה, הם חברים בקבינט, והם מאוד משפיעים שם, ככה שאנחנו רואים שגם בקבינט המלחמה, הרוחות דווקא נרגעו, אם התרגלנו לדיווחים על מחלוקות שם.
כן, טוב, תודה מוטי, בוקר טוב.
תודה רבה.
בשורות טובות. אגב, קבינט המלחמה, הרבה פוליטיקה, זה נראה בחוץ, כאילו יש בחדרי החדרים של הקבינט הזה פוליטיקה, אבל מעדויות של משתתפים בתוך הקבינט, אני חושב שגם דרי אמרנו את זה בשידור לפני כמה שבועות, עבודה מאוד מקצועית, כלומר, מה שמשתקף בחוץ לא בהכרח קורה בפנים. הדיונים שם בכובד ראש, וזה לא לגמרי כפי שזה נראה בחוץ, ואני מאוד מקווה שזה אכן כך.
כולנו צריכים לקוות שזה באמת מה שקורה, כי שם מתקבלות ההחלטות, כמו שאמרת, זה החלטות לחיים ולמוות, ככה אמרת לשר טרופר. וצריך לקוות שההחלטות הללו עדיין, כן, זה מה שאני מתרשם, מתקבלות שם בשום שכל, בקור רוח.
בהחלט.
ובכובד ראש.
בואו ננסה להספיק עוד נושא אחד, גם נשארים בצפון. אנחנו עכשיו עם רונן איציק. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
אלוף משנה במילואים. שירתת בצפון, נכון?
בהחלט, רוב שירותי.
רוב שירותך בצפון. טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל בואו ננסה קצת בכמה דקות שיש לנו לקמת את מה שצריך לומר. שורה תחתונה, מה עושים? איך מחזירים את התושבים?
פוגעים בחיזבאללה פגיעות קשות ועמוקות, ואם זה לא מספיק, נכנסים לתוך לבנון ומשתלטים על תא השטח שמבודד את יישובי הצפון מהאיום.
שלושה חודשים לעשו את זה, למה שיעשו את זה עכשיו?
כי היינו עסוקים ברצועת עזה, בתמרון קרקעי עם הרבה מאוד כוחות, כנגד מתקפה אכזרית ורצחנית שקרתה שם. עזה נמצאת תחת שליטה צה"ל, בסך הכל מיום ליום יכולות חמאס הולכות ומצטמצמות, ואפשר להפנות יותר משאבים לצפון, להקות באופן יותר עמוק בחיזבאללה, וזה קורה. אגב, בשבועיים האחרונים, תשימו לב, נפגעים להם נכסים משמעותיים, בכירים, אנשים שהם חלק מהמנגנון היותר בכיר, גם בתוך לבנון, גם בגבול סוריה-לבנון, גם בסוריה וגם בעוד מקומות במזרח התיכון, זה לא פשוט. ואם הדבר הזה לא יספיק, יש כבר כוחות שנערכים למהלך הבא.
גם במחיר של מערכה, של מלחמה מול חיזבאללה?
המחיר הוא לא מערכה, המחיר הוא הריבונות שלנו במדינת ישראל, לחיות פה כבית לאומי לעם היהודי, ואם את זה אי אפשר לעשות בצפון, תפקידו של צה"ל ושל המדינה היא לבצע את מה שנדרש, גם אם זה אומר שנדרש לשלם פה מחירים נוספים, אין לנו ברירה אחרת.
כלומר, פתרון ביניים או קוסמטי זה לא משהו שיחזיר את תושבי הצפון לצפון?
אלא אם יהיה פה משהו דרמטי שישיג את חיזבאללה למרחב שהוא לא מאיים באש ישירה ליישובים.
ואתה מאמין שזה יקרה במהלך מדיני?
אני לא יודע, תראה, בסופו של דבר זאת החלטה איראנית. והשאלה היא מה כרגע יושב שם במרכז קבלת ההחלטות. ההשערה שלי, באמת זאת השערה, שאיראנים לא רוצים להקריב את חיזבאללה כרגע ולהשמיט עוד קלף, כי את חמאס הם די איבדו, בוא נגיד את האמת. היכולות הצבאיות שחמאס בנה הולכות ומושמדות, רובן כבר נפגע קשות. זה קלף שמשמעת מידי האיראנים. החוטים נתקפים על ידי קואליציה אירופית-אמריקאית, עוד קלף שנשמעת מידי האיראנים. הם רוצים גם לשמוט את חיזבאללה, אני לא בטוח שהם רוצים, אבל עוד פעם, קשה לדעת.
כן, האיראנים לא פועלים תמיד בהיגיון, צריך לומר את זה.
אני דווקא חושב שהם פועלים מאוד בהיגיון. צריך להבין את ההיגיון שלהם. איראן היא מעצמה שרוצה להתפשט במרחב, היא רוצה להשליט הגמוניה האסלאמיסטית על כל המזרח התיכון.
אבל היא יצאה לאור מוקדם מדי, והנה, כפי שאמרת מה שעשו לחמאס, וגם חיזבאללה יכול לשאת באותו מחיר אותו.
ובעניין הזה צריך להוסיף גם ציטוט של ראש עיריית נהריה, שאמר באחד מהדיונים, אנחנו לא הדור של שנות ה-50, התושבים שלי, כך אמר ראש עיריית נהריה ושל הצפון, זה דור אחר. אם לא נחזיר אותם מתוך ביטחון, הם לא יחזרו, וצריך להשקיע בביטחון.
אני לא חושב, אני אומר לך, אני חושב שזו אמירה שמוקדמת, והיא לא...
כמו שאמרו שהחיילים והצעירים הם היום דור הטיק טוק, וכל זה מסתבר שהם דור אחר לגמרי.
אנשים יחזרו, אבל המדינה צריכה להוציא פה אנרגיות, כדי שהדבר הזה יקרה.
אלוף משנה מילואים רונן איציק, הביטחוניסטים, תודה, בוקר טוב.
בוקר אור, בהמשך שבוע טוב.
תודה ובשורות טובות, אנחנו חותמים, תודה לצוות שלנו ולמאזינים שלנו, ונאחל שבת שלום, אני אפגש כאן ביום ראשון בעזרת השם בדקה לשמונה.
שבת שלום, להתראות.